שלום עליכם. אנחנו היום נעסוק בפסח שני ובלג לעומר, כי לא יהיה לנו שיעור עד לג לעומר בכלל. עדיף שגם הצעירים יבואו. שלמה, אתה יכול לקרוא גם לשיעור א', תגיד להם שזה גם לשיעור א' הפעם. עכשיו, אתם בטח יודעים שהיום זה לא התאריך של רבי מאיר בעל הנס, כי אין שום מקור לזה שהוא נפטר בפסח שני. אבל שדה חמד מצא לזה מקור מעניין, חזקי המדיני, הוא סובר שהמקור הוא ההקדש של טבריה. למה שאנשי ההקדש של טבריה יעשו הילולה בבית הצבא ויער? כן. רבותיי, או, הוא כותב, שיוזילו התיירים שבאים לרבי שמעון, שיוזילו מממונם קצת בטבריה. ככה הוא כותב, שדה חמד. שלא יהיה להם כבד בכיסים, שיורידו גם משהו ברבי מאיר. זה מעניין ההסתכלות, מאוד, מאוד ציני, אבל ככה רב חזקי המדיני כותב. זה לא אומר שאנחנו נפסס הזדמנות לעסוק בעוד אחד מתלמידי רבי עקיבא, בכלל זה השבוע של רבי עקיבא. יותר מה שזה השבוע של רבי מאיר או של רבי שמעון, זה השבוע של רבי עקיבא, זו האמת. קודם כל, מתחילת ל"ג בעומר, מתחילת ספירת העומר, אנחנו בתוך רבי עקיבא. למד בית ימים ראשונים, כמו שהרב בן פיחס אמר בדרשה בשבת, מי שהיה ער, יודע, זה שעות קשות, רבותיי, שעות קשות ליל שבת, לניסיון אני אומר, אבל למד בית הימים הראשונים, גימטריה כבוד, ולמד בית הימים הראשונים לא נהגו כבוד לבזה, אז נפטרו, השם ירחם ויציל וישמור. ואחרי זה, את זה הוא לא אמר, נשארים כמה ימים עד סוף, עד סוף ספירת העומר, טוב ימים. אמר? בקטע הזה, בקטע הזה היה לי קושי כנראה. לב טוב. לב טוב. זה בני שכר אומר את זה. לא שמעתי שהוא אמר. איזה מזל שלא. אחרי הדרשה חשבתי להראות לו שהקשבתי, אז להגיד לו. מזל שלא אמרתי. אז לב טוב. לב טוב. חסכתי אחת. כן. למרות שזה מוקלט עכשיו, אין פדיחה גדולה מפדיחה מוקלטת, כידוע. לב טוב, רבותיי, לב טוב. זה הרעיון של הימים האלה, אבל חוץ מזה גם צריך לדבר קצת יותר לעומק. חכמות רבות. קצת יותר לעומק, נדבר על העניין הזה של רבי עקיבא. אני חושב שהעיסוק בדמותו יאיר לנו גם את תלמידיו, עד כמה שהזמן יותיר לנו. העיסוק בדמותו הוא אינסופי. רבי עקיבא זה באמת גדול התנאים. בצורה פשוטה, כל תורה שבעל פה שאנחנו מכירים, כל תורה שבעל פה שאנחנו מכירים היא ממנו, כי כל חמשת התלמידים מתחילים ממנו, ואנחנו רוצים להתחיל משאלה אחת של הפרי חדש, שוודאי שמעתם את השאלה, ואולי אפילו אתם זוכרים את התשובה, בכל זאת נגיד אותה, שואל הפרי חדש באור החיים, כן, פרי חדש, מי כתב? זה פרי צדיק, כמו שאתה אומר. רבי חזקיה זה סילבה, בסדר? הוא מגדולי הפוסקים הספרדים. אמרתי את זה רגע. אותו דבר, אותו דבר. איך שאתה רוצה תקרא את זה. גדול הפוסקים בדורו, אפשר להגיד. זה לא אומר שהתקבלו כל דבריו, כי הוא היה חדשן גדול. הוא היה גם מול ראשונים, הוא מתבטא בצורות שקשה להולמן. יש רק סיפורים גם. וזה הפרי חדש, כן, הפרי חדש כותב שאלה, מה אתה שמח שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות? הרי צורה פשוטה, כמה תלמידים היו לו? 24,000 תלמידים, נכון? לא היו לו 24,500, מסכימים איתי על ההנחה הזו? כי החמישה כתוב, והיה עולם שמם, עד שירד רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, הוא שנעה להם. זאת אומרת, שמתי רבי עקיבא פוגש את החמשת התלמידים שלו? רק אחרי שנפטרו 24,000. סליחה? 12 זוגות כתוב. אז 12 זוגות זה 24,000. כנראה שהוא היה אצל אלישע בן אבויה, אתה מתכוון? אבל מה שלנו חשוב עכשיו, רבותיי, מה שלנו חשוב עכשיו זה להבין שיוצא שאתה אומר, וואו, בלג בעומר סוף סוף פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, אבל הם פסקו כי הם נגמרו. אז זה לא כל כך מעודד. זה נשמע מצחיק, אבל תחשוב, זו שאלה פגז של הפרי חדש. הוא אומר, מה אתה, מה זה? בלג בעומר כבר מפסיק, פסקו מלמות. בסדר, זה לא יום שמח, זה יום מאוד מאוד עצוב. נגמרו כל התלמידים, לא היה מי שימות יותר.
כי באו אחרים.
אז מתו. אז הפרי חדש, לא מעולה, אז כולכם בכיוון. הפרי חדש הולך לכיוון הזה, שהוא אומר, באותו יום הוא הלך ללמד 5 תלמידים חדשים. שזה אמרתי לכם שבלשון של הגמרא, היה עולם שמם עד ש... אבל בכל אופן, יכול להיות שעד שהוא גידל אותם, כן? ובגדול, באותו יום הוא הלך. אפשר גם להסביר שבאותו יום הוא החליט ללכת. זה לא פחות חשוב בעיניי. לא היה לו יום אחד אפילו של שקיעה ברחמים העצמיים, בדיכאון, בחשבון נפש לפעמים שהוא נכון, הוא מתחיל נכון והוא נגמר בהלקאה עצמית, של אולי בכלל אני לא מתאים להיות רב. כי נראה לי, אני די בטוח שלי, זה מה שהיה עובר בראש. אם היו נהרגים 24,000 תלמידים שלי, אולי תהיתי במקצוע, שם ירחם, זה נורא. והוא לא עשה את זה. הוא ישר הלך והמשיך הלאה. עכשיו, זה מעניין, ככה על רגל אחת, אמר לי את זה היום חבר, אמר שהפסח שני, המילה, שאם לוקחים את למנצח מיליון מזמור שיר, יש ממתת מילים. אז לוקחים כל מילה, שמים אותה על יום בספירת עומר. אז המילה של פסח שני, של י' באייר, המילה זה תנחם. בסדר? זו המילה. אז הוא אומר, מה הנקודה בתנחם? הוא אומר שזה מעניין שהמילה תנחם בעברית היא אומרת תנחם, דהיינו תנחה אותם, מלשון נחייה, מלשון ללכת בדרך הנכונה. וגם לנחם, תנחם, גם כותבים באותם אותיות ממש, כותבים את המילה תנחם. אז הוא מסביר שהנחמה היא יכולה לבוא דווקא כשהמטרה ברורה לך. זאת אומרת, כל עוד המטרה מול העיניים, הנחמה תבוא. אם לא, אתה תחטוף משבר, ואתה פתאום תרגיש שזה אובדן דרך. מה שיותר כואב מהמשבר, זה האובדן דרך, שלא ברור לך לאן אתה הולך. ורבי עקיבא, אתה יכול לראות באופן עקבי שלא היה לו את האובדן דרך. ועכשיו נעסוק טיפה בדמות של רבי עקיבא. אז רבי עקיבא, רבי עקיבא, אנחנו יודעים עליו מהשאילתות בחיי שרה, פרט ביוגרפי מעניין. גם בענייני המשפחה לא הלך לו בקלות. אנחנו תמיד מכירים שבגיל 40 היה לו סיפור כזה כמו באגדות, שהבת השירים, החכמה והטובה והיפהפייה, רצתה אותו כנגד כל הסיכויים, אהבה כזו מיוחדת. אבל תדעו לכם שרבי עקיבא לא היה רק עם הארץ בן 40, הוא גם היה ככל הנראה גרוש עם ילדים. למה אני אומר את זה? כי כשאתה פותח גמרא בשבת קכ"ז, כתוב שהיה שם פועל וקכ"ז, קדאין קו זכות. ככה זוכרים. אמרתי לכם את זה כבר? או שאתה יודע את זה לבד? זה שלנו ביחד. שלנו, שבת. אני אומר, קדאין קו זכות, זה לא חוכמה, כי הקוף, אתה יכול להכניס במה שבא לך, כי זה קה, בארמית, זה כאילו התחלה של כל מילה, אתה יכול להכניס קה. נכון? אז איך? לא יודע, יכול להיות באמת שער לי אדם. בכל אופן, אז שם בקוף קו זין כתוב שהיה בעל הבית בדרום, והיה לו פועל, והפועל הזה אחרי כמה זמן רצה ללכת לחזור לאשתו ולילדיו, ולא היה כסף, הבעל הבית אומר שאין לו כסף, ואחרי זה הוא אומר לו, טוב, שאין לי באדמה, הוא אומר לו, אין לי אדמה. עכשיו זה קטע, כי הפועל הזה עבד באדמות שלו, מה זה אין לי אדמה? טוב, תשלם לי עובר דבר דבר, בסוף הוא מגיע לקרים וקסתות, הוא אומר לו, אפילו קרים וקסתות אין לי. עכשיו הוא רואה, מה זה אין לו קרים? הוא לא אומר שום דבר, הוא אומר, אני הולך הביתה. אחרי כמה זמן הגיע חג, והבעל הבית הגיע עם חמורים, עמוסים כל טוב, יש שם שאלה של ריבית, שהיה מעניינת בעיניי. בכל אופן, הגיע לשם, והם אוכלים ביחד, והוא אומר לו, תגיד במה חשדת אותי? ואותו פועל אומר, לא חשבתי אותך בשום דבר, חשבתי, הפסדת את זה בעסקים, הפסדת את זה, קרים וקסתות, חשבתי שהידרת את, שנתת הכל לשמיים. כדי שאני חסך על השמיים. מעניין, שזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, הוא הקדיש את כל נכסיו לשמיים. טוב, ואז הוא אומר, ואחרי זה, כנראה הוא התיר את זה, או משהו כזה, אני לא יודע איך הוא קיבל את כל הכסף חזר. אז כנראה הוא התיר את זה. לכל השמיים, מאיפה זה בא? זה סיפור מעניין שאולי יש עליו תשובה בפרקי דרבי אליעזר בהתחלה. של רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא רצה ללמוד תורה, אז אבא שלו, מה? הדיר את כל הנכסים. הוא אמר, הכל יהיה לשמיים, לא יהיה לך. כן? ואז, אחרי זה הוא חזר בו. כשהוא ראה את רבי אליעזר בן הורקנוס יושב ודורש, אז הוא חזר בו והחזיר את כל הנכסים. עכשיו זה מתאים בזמנים. כי רבי עוד שנייה, הפועל, מי הוא הפועל? לא כתוב בגמרא. אבל השאילתות בחיי שרה אומר, הפועל הזה היה רבי עקיבא. עכשיו תגידו לי אתם, מתי זה היה? הרי 40 שנה היה עם הארץ, נכון? אחרי זה 24 שנה למד תורה ונהיה תלמיד חכם עצום. באותו, אחרי שהוא היה תלמיד חכם עם 24,000 תלמידים הוא היה פועל. זה לא מסתבר, אבל היה יורשה וילדים. אז כבר מוכרחים לומר שזה היה עד גיל 40. עכשיו. כן. כן. או, שאלה טובה. האם מצאנו שלרבי עקיבא היו מידות טובות גם לפני שהוא למד תורה? התשובה היא ודאי שכן. כי בכתובות סמך ב', כשהגמרא רוצה להסביר לך מה ראתה ביתו של כלב סבוע באותו עם הארץ, והיא הייתה גם בת תלמידי חכמים, כי פה יש עוד נקודה חשובה להגיד, כלב סבוע, תפארת ישראל, במסכת ידיים, מזהה אותו עם חכם שנקרא רבי יהושע בן קפוסאי. זאת אומרת, הוא היה גם תלמיד חכם, הרי כלב סבוע זה כינוי, נכון? בגלל שכל הרעבים באים אליו, רעבים ככלב יוצאים סביעים, שלהסביע כלב זה לא קל, אז לכן אומרים כלב סבוע. כן, באמת. זה הגמרא עצמה אומרת, אבל היא לא אומרת מי זה. אבל עכשיו הוא תנא, רבי יהושע בן קפוסאי, זה כבר לא פשוט, תנא שמוזכר במשנה. אז יוצא שהיא הייתה בת תלמידי חכמים, בת של עשיר שהיה מעשירי ירושלים, זוכרים? עוד לפני החורבן. מה היא ראתה מול העיניים? היא ראתה אנשים ששונאים אחד את השני עד כדי לשרוף את המחסנים. נכון? זה מה שהיא ראתה. מה היא ראתה ברבי עקיבא? אז כתוב בגמרא צנוע ומעלה. שהיה צנוע ומעלה. צנוע, זה ברור. מעלה, מעולה. מה זה מעולה? במה הוא היה מעולה? בלראות צון? לא, הוא היה מעולה במידות טובות. היה מעולה במידות טובות. טוב, זה כתובות סמך ב', ככה כתוב. אם כתוב צנוע ומעלה, למה צריך להיות כתוב צנוע? מספיק להיות מעולה, לא? בתוך מעולה יש צנוע, לא? אז מובא, מה? לא, תגיד, לב טוב ומעולה. זאת אומרת, צריך להגיד שהצניעות הייתה מודגשת, מאיזושהי סיבה.
זה מניעה.
מאיזושהי סיבה צניעות פה מודגשת. בעיניי הרבה יותר מיוחד שהוא מעולה, לא? אז נסביר את זה. או שזה המידה הכי נדרשת ללימוד תורה. איפה ראינו את זה? נותן התורה, התשתבח בענווה. אתם זוכרים שמשה רבנו, לא הקדוש ברוך הוא, כן? הכוונה מוסר התורה. משה רבנו השתבח ביותו הענוותן הגדול ביותר בעולם, נכון? והאיש משה ענו מאוד. אז אתה רואה שאם התורה אומרת, מה שהכי חשוב לה לדבר על זה שנתן את התורה לעם ישראל, שהוא היה ענוותן, כנראה זה המעלה שהכי שייכת ללימוד תורה, וזה דבר שאתם תלמדו אותו במלא גמרות. נכון, למה התורה ניתנה במדבר, ללמד שאדם יעשה את עצמו כמדבר, ממדבר מתנה, מנחל יל במות, מתנה נחל יל ומנחל יל במות. זוכרים את כל הדרשות האלה, או למה נשאל למים שעוזבים מקום גבוה ויורדים במקום נמוך. אין דבר יותר טוב בשביל תורה, שאדם לא יעשה מעצמו עסק גדול. זה הדבר הכי טוב, שיהיה בענווה, ככה הוא צמא ללמוד, ככה הוא לא מרגיש את עצמו, אני יודע, אני יכול ללמוד גם לבד, לא, הוא בא לשאוב, בא לנוק. זה הכי חשוב בלימוד תורה, אגב, זה הסיבה בפשט, למה שותים בשבועות חלב, מאכלי חלב, אז יש כמה סיבות, אבל אחד מהם זה דבש וחלב תחת לשונך, נכון? אז למה התורה נמשלה לחלב? אז מצאנו בכל מיני מקומות שהתורה נמשלה לחלב, דדיה ירבוך בכל עת, מה דד זה? כל מה שתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, כך דברי תורה, כל מה שמשמשים בהם יוצא בהם טעם, ובעוד מקומות מצאנו את הדבר הזה. מה הרעיון? הרעיון הוא שכמו שתינוק יונק חלב, שזה האוכל היחיד שלו, זה הדבר הכי מזין עבורו, הוא יונק בשקיקה, ככה צריכים אותו בצורה הכי פשוטה. למה אתה אוכל מאכלי חלב? תינק את התורה, תבוא הכי תמים, הכי פשוט, זה הדבר היחיד שבא לך לעשות עכשיו, לינוק תורה. ככה שותים חלב. כן. אתה רוצה לאכול דווקא חלב, תאכול חלב, מה אתה רוצה?
לא, כל פעם אני גבינה.
לא, אל תדאג, אתה יוצא ידי חובה גם בגבינה.
לא,
אל תעשה מזה עניין גדול מאוד. לא, לא, כשמסבירים מנהג אתה לא צריך לדקדק על זה. המנהג היה מאכלי חלב. זה מפורש כתוב ברמה, בסדר? אתם מכירים את הרמה הזה שבכלל הוא מסביר אותו? אני אומר, הרמה מסביר שאוכלים בשבועות חלב? לא, מה יהודית שבועות? התבלבלת. לא, הוא מסביר בכלל. אתם לא מכירים את הרמה הזה? הרמה אומר בשביל שתי הלחם בכלל. זה רמה עם האצבע. הרמה אומר, למה אוכלים אכל חלב? תקשיבו טוב. לא, הוא אומר ככה. לא, זה לא מה שהרמה מביא. הרמה אומר ככה, הקורבן של שבועות זה שתי הלחם, נכון? אז אנחנו רוצים להבטיח שאתם תאכלו פעמיים לחם בשבועות, ואין סעודה שלישית. אז מה עשו החכמים? אמרו לך, תעשה בארוחת בוקר, תעשה עם חלב. הם לא תיארו לעצמם שיבואו כל מיני אנשים ויאכלו רק לחם עם מאכלי חלב. אבל הוא תכנן, יאכלו לחם עם חלב. עכשיו, יש כלל, סעודה שאכלת בלחם והיא חלבית, אתה לא יכול עם אותו לחם לאכול בשר. ממילא אחר כך אתה תרצה לאכול בשר, כי זה יום טוב. הם לא העלה על דעתו שיהיו יהודים שאכלו רק חלב בשבועות, זה במה. אז הוא אמר, אז אחרי זה הם עוד פעם יאכלו עם לחם, נכון? הנה מצאנו את הנקודה, שיהיה סמך לשתי הלחם. באמת, זה הרמה, תקראו אותו, זה הפשט שלו. מה זה פשט? אי אפשר לקרוא אותו אחרת. אני עומד לכם. זה בשביל שתי הלחם, וזה הרעיון של שתי הלחם. טוב, בכל אופן, אנחנו קצת גולשים, אבל זה גם מידע חשוב, כתוב בשולחן ערוך. אני מביא לכם כל מיני אנקדוטות, אבל זה שולחן ערוך מפורש, בסדר? רמה, אתם יודעים שמותר להגיד שולחן ערוך מפורש, אם זה כתוב ברמה. מכירים את הכלל הזה? כי הרמה הוא מבעלי השולחן ערוך. זה כתוב בפוסקים, במשנה ברורה, אבל לא מכל. בכל מקרה, אז מה התחלתי להגיד עכשיו? שרבי יהושע בן קורפוס, אז את רחל יש את רבי עקיבא אני מתחיל להבין, אני מתחיל לפענח, וגם את רבי עקיבא אני מתחיל לפענח. מדובר ביהודי עם מידות טובות, שכבר כשהוא היה מארץ, שהוא היה בעל עין טובה, שאפשר לספר עליו סיפורים בגמרא. אבל היו לו גם אישה וילדים שם, והיא לא הייתה רחל, ביתו של קלדה סבוע, שלא כתוב בגמרא שקראו לה רחל, אלא במדרשים. זו לא אותה אחת. עכשיו שנייה, יש לי עוד ראיה לדבר הזה. במדרש כתוב שאחרי שרחל אמרה לו ללמוד תורה, אז הוא ישב אצל המלמד תינוקות. אתם מכירים את המדרש שכתוב עם מי הוא ישב אצל המלמד תינוקות? כתוב שהוא ישב עם יהושע בנו בן השש, סליחה, לא יהושע כתוב, עם בנו בן השש, כשהוא אוחז בלוח מקצה אחד, והוא אוחז מקצה אחד. עכשיו זה לא מובן, כי מה שמסופר בגמרא לפחות זה שמקסימום גלגלה איתו שנה. זאת אומרת, איך שלא תזה, רחל אחרי שנה בעתה אותו. אין דבר כזה. הוא בהתחלה התייאש, הוא למד ולא הצליח וזה, ואז יש סיפור שם השלם, איך היא אומרת לו, זה במדרש, אומרת לו, תביא חמור עם גב כעור. זוכרים את הסיפור הזה? חמור עם גב כעור? מכירים את הסיפור? בילדות סיפרו לכם? לא. אז הוא אומר לו, תביא חמור שיש לו בגב שקע. הוא הלך ללמוד ולא הצליח. אז הוא אומר לו, טוב, אז לפחות תשמח אותי משהו אחר, תעשה, תביא לי חמור שיש לו בגב ככה שקע. אומר לה, בשביל מה? זה מה שישמח אותי. הלך, הביא לה כזה חמור. לפחות לא צריך חמור עם גב שבור. אז היא עשתה לו, בסדר, תתחתן תמיד. שמה לו שם חול, היא אמרה לו, תשתול לי שם הגינה. על הגב שלו, עשתה לו עציצים, וזה, עשה לה עציצים, אמר לה, הנה אשתי היקרה, בשבילך הכל, תורה, לא יכול ללמוד תורה, לפחות בזה אני טוב. אז היא אמרה לו, מעולה, עכשיו, תראה, כל יום צריך בבוקר לעשות סיבוב. שהצמחים יקבלו אור, שהחמור יתברך, זה לא, אי אפשר לכלוא אותו ככה כל היום. תעשה איתו סיבוב. מה אני אעשה איתו סיבוב? כולם יסתכלו עליי, יצחקו עליי. אמרה, סלח לי, אתה לא הולך ללמוד, לפחות את זה תעשה. טוב, הוא עושה סיבוב, חוזר הביתה, אבל וחפוי ראש, אמר לה, מה עשית לי? אבל גם למחרת, עשה סיבוב. יום חמישי הוא בא, עם החמור חוזר, אחרי שכל יום הוא עשה את הסיבוב, חוזר, אומר, יאללה, בואי נשב לארוחת בוקר, כוס קפה, אומר לו, מה, לא היה לך בושות? אמר לו, לא, בהתחלה רואים חמור וזה, ופרחים על הגב, וזה הלך, הולך איתו, לא מסתכלים. היום חמישה ימים כבר התרגלו את המג'נון הזה, מכירים? הסתכלו על מג'נונים אחרים. אז היא אמרה לו, תדע לך, שאתה, מה היה לך קשה? שהלכת וחשבת שמסתכלים עליך, ואתה לומד בגן ילדים, לומד בכיתה א', אל תפחד, חמישה ימים זה עובר. ככה עשה, ככה חזר ללמוד. אחרי זה היה לו עוד משבר. המשבר השני, אתם יותר מכירים, עם האבנים שחקו מים. בסדר? זה עוד משבר. אבל כל המשברים ביחד שנה. אחרי שנה הוא הלך ל-24 שנה, 12 ועוד 12. בסדר? זאת אומרת, שאיך יש לו ילד בכיתה א', אם הוא הרגע התחתן עם אשת רבי עקיבא, זו לא שאלה. אז אמרתי לכם איך, כי יש לו מנישואים קודמים. לא יודע מה קרה לאישה הזו, התגרש, התעלמן, אני לא יודע. זה נשים,
אני אמרתי שהוא חזר מכל הכסף.
אתה אומר, היא זרקה אותה. לא, לא, זה שם מסופר שהוא יושב בבית שלו. ככה זה חשוב. שתי נשים זה לא נראה שהיה בנקודת זמן ההיא, אבל בסדר, אני יכול לשמוע. בכל אופן, אני ממשיך שנייה. הוא לא עזב את רחל, רחל התנתה אותו. עכשיו בואו נגיד משהו על הנושא הזה. שנייה, שנייה, שנייה. איך הוא, אני רק מעצים לכם שנייה עכשיו את מי, לא את רבי עקיבא, גם את רבי עקיבא. רבי עקיבא... כאילו כל החיים שלו מתחילים פרק ב' כולל המשפחה. הוא רבי עקיבא זה האיש של פסח שני. אתם מבינים? במובן הזה, מה זה פסח שני? זה הזדמנות שנייה, נכון? זה יהודים שהיו טמאים ובדרך רחוקה והולכים ומבקשים הקדוש ברוך הוא תן לנו בכל זה שם ברוך נותן להם חג. נכון? תן להם הזדמנות בשנייה. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא זה האיש של פרק ב', זה איש שנולד בחורבן. תחשבו, ביתו של קרדה סבוע, רבי עקיבא, איפה הם? הם נולדו בחורבן, רבי עקיבא הריך ימים 120 שנה, הגיע למרד בר כוכבה. הוא לא היה 120 שנה אחר, רק 70 שנה אחר, אבל לא משנה, הרעיון הוא רעיון ברור, בסדר? הוא ראה, והוא תומך במרד בר כוכבה, הוא האיש של ההזדמנות השנייה. עכשיו אני אראה לכם את זה, פשוט כל השיעורון, וזהו, אתם כבר יודעים מה אני הולך להגיד. אבל אתם תראו שזה מסתדר מאוד חזק, ואנחנו גם יכולים ללמוד מזה משהו. אני ממשיך שנייה הצעד קדימה. אז מה הבת של קלטה סבור חשבה? את בת השירים. את בת של תלמיד חכם ירושלמי אדיר. כולם רוצים אותך. מה שמת עין על הגרוש בן 40 שלא יודע לקרוא אפילו? אז שוב, מה אומר? צנוע ומעלי. ופה יש שאלה. הרי בפסחים, בפסחים ממתת, בגמרות של המאה ארצות. יש שם גמרות של המאה ארצות. שמה כל תלמיד חכם מספר? מה הוא היה עושה לעם הארץ אם הוא התופס אותו? כן? זה מה שמדברת על שנאה, גדולה שנאה של עמי ארצות תלמידי חכמים. היה כיתוב. ואז רבי עקיבא אומר, כשאני הייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושכן הוא כחמו. עכשיו, ברוך בוט רוצה לצעוק, אז איזה מין צנוע הוא מעליהו? היא רואה אחד ששונא תלמידי חכמים. אומר לו, גם תלך תלמוד תורה, מה? אלא ברור, ברור, ברור שצריך להגיד מה שאליהו אומר, שכתוב בתוספות. התוספות שואל את השאלה שלנו. והוא אומר, איזה מין צנוע הוא מעל איזה אם הוא גס רוח שונא תלמידי חכמים? אז הוא אומר, לא, הוא שנא את הגסות רוח של תלמידי חכמים. הוא ראה תלמידי חכמים גאוותנים. ובגלל זה הוא לא התקרב לתורה. אתם מכירים? חילונים אידיאליסטים כאלה. הם יותר מדי טובים, לפעמים. אז חס שם, הוא לא היה חילוני, אבל עם הארץ, זה לא מילה, אתם יודעים, בחז"ל יש כל מיני, עם הארץ יכול לבטא משהו מאוד שלילי, בסדר? עם הארץ. בדור של הרבה תלמידי חכמים גדולים מאוד. תחשבו מי היה בדורו של רבי יהושע, זה רבן גמליאזר, בלזר, רבי יהושע. בסדר, זה גדולי הגדולים. והוא אמר, אז הוא שנא את הגסות רוח של תלמידי חכמים. מה היא ראתה? עכשיו תחשבו שנייה בתור ביתו של קלבא סבוע. מגיעים אליה כל האילויים של ירושלים, והיא לא רוצה להתחתן איתם. היא רואה תלמידי חכמים, אבל לא רואה תלמידי חכמים צדיקים, במידות טובות. ואז היא רואה בחור במידות טובות, היא אומרת, נעשה אותו תלמיד חכם. עכשיו יש פה נקודה מעניינת. אתם יודעים שהמנחת יצחק הוא היה הגייבת של העדה החרדית, אז פעם אחת הוא בא לאדמור, כן, האדמור מסתמר רצה לעשות אותו הגייבת, הוא היה בדיוק אברך. רצה לעשות אותו ראש העדה, בסדר? גייבת זה הגאון, אב בית הדין. אז הוא רוצה לעשות אותו. אז באו כולם, אמרו לו, אבל הרב הוא לא חסיד. זאת אומרת, אז הוא אמר לו, אמר להם, נכון. אבל לעשות אותו חסיד, ייקח לי שעה וחצי, עד שבועיים, יש בזה שתי גרסות לסיפור ששמעתי, שבועיים, אבל לעשות אתכם, תלמידי חכמים כמוהו, ייקח 25 שנה, זה עדיף אותו. אתם מבינים? זו אמירה מאוד משמעותית, לעשות מישהו עם מידות טובות, זה הרבה יותר מסובך מלעשות מישהו תלמיד חכם. זה מה שרחל לפחות חשבה. וזה מה שהיא עושה, היא לוקחת את הצנוע ומעלה, ואומרת, אנחנו נעשה אותו תלמיד חכם. והיא מתנה איתו, היא רואה גם שהוא חדור מטרה, שהוא נחוש, שהוא איש של הזדמנות שנייה. היא אומרת לו, בוא נעשה את זה. בוא נלך על זה. אני מתחתנת איתך, 24 שנה אתה הולך ללמוד תורה. בסדר? אתה, או מבטיח שאתה הולך ללמוד תורה. וזה מה שהיה. עכשיו, בעצם ביתו של קלבא סבוע מחויבת לפרויקט של העמדת תורה מחדש בעם ישראל. עכשיו זה גם מובן איך 24 אלף תלמידי חכמים נפטרים. זה לא בעיה שהתחילה בבית מדרשו של רבי עקיבא. אבל זה תמיד קושייה אדירה. רבי עקיבא שלימד ואהבת לרעך כמוך, איזה כישלון קולוסלי, איזה כישלון חינוכי, 24 אלף תלמידי חכמים שנהרגים על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. ויש לזה כל מיני תשובות לשאלה הזאת. כן, לפעמים האהבה מקלקלת את השורה, ודווקא בגלל שהם אהבו אחד את השני, הם לא נהגו כבוד זה בזה. יש לזה כל מיני תשובות. התשובה הכי פשוטה, זה לא. רבי עקיבא בניסיון א' לא הצליח לתקן את עולם התורה. הוא חשב שהוא יצליח, והוא לא הצליח. ואז היה ניסיון ב'. ניסיון ב' זה להביא את החמישה תלמידי חכמים השניים, אתם מבינים? זה לרדת לדרום ולהגיד להם מתחיל מההתחלה. עכשיו, זה הדוקטורינת חיים הזו שאומרת, אני מנסה בכל הכוח, ואם אני אכשל, אני אנסה שוב. אתם יודעים שכשהרב זלמן מלמד הקים את בית אל, אז ראיינו אותו. אז אמרו לו, מה תעשה אם הממשלה תוריד אותך? אז הוא אמר, אז נעלה. אתם מכירים איך הוא מדבר כזה בשקט? אז נעלה. אז הם אמרו, ואם הם יורידו אותך שוב, נעלה שוב. אז הם אמרו, לא, הם יורידו אותך סופית. אז הוא אומר, במקרה כזה, אנחנו נעלה סופית. וואלה, תלכו לבית אל, אם תעלה. אם אחרי גבעת האולפנה, אחרי כל הסיפורים, הוא בונה בניינים שם, בניינים, אתם יודעים כמה הוא קיבל גבעת האולפנה? אני אומר לכם, עד השבת הזו, שנים היה לי בלב. אמרתי, תראה כמה התאמצנו בשביל בית אל בגבעת האולפנה, פה אנשים ישנו שם, מי ברמת יד, אין פה הרבה, אבל שלמה בטח, ישנו אצלם, ישנו, שרפו צמיגים, מה לא עשו? היה בלגן. כמה ימים טובים עשו שם מילואים, איזה ימים? אולי שבועיים. עשו שם מילואים, מילואים, יותר ממילואים. והרב אשר, והלוך וחזור, וזה פתאום יום אחד, הרב זלמן אמר, לכו הביתה. עשיתי, חתמתי עסקה עם ביבי. אתה זוכר את התסכול? אני זוכר בעיקר את התסכול. הייתי שם יום אחד רק, אבל אני זוכר את התסכול. הרגשתי, מה, אתה חותם לי הסכם על הגב? אתה לוקח את הכוח שלי, חס שם, במילה לרב זלמן. עוד שנייה גם תראו איך זה הפוך. מה קרה מההסכם הזה? אני לא ידעתי. וגם לא טרחתי לבדוק. אמרתי לעצמי, בטח הסכם גרוע, כמו שאגב כל התקשורת דיברה וזה, איך ביבי עשה בית ספר לבית אל וזה. אני חייב לספר לכם, הייתי בבית אל השבת האחרונה, לא זו, סליחה, לא בהר, אלא אמור. אמור, כן. ושם הם בונים ככה. הוא קיבל 35 בתים במיידי, שזה בדיוק הבתים שהרסו לו, ואז הוא אמר לביבי, תן לי 10 על כל בית. אז הוא בנה 350 יחידות לגובה. רבותה, יש בנייני ענק היום. אתה בא לבית אל, כמובן שהוא דאג לעשות אותם 2 קילומטר מבית אל, כי ככה הוא תופס שטח. הוא בנה, ובסוף הוא לא קיבל פי 10, הוא קיבל פי 20. הוא קיבל 700 יחידות דיור. שאלתי אותו, תגיד איך המחירות? הוא אמר, הכל מכור. הכל, לא היה רב זלמן, שאלתי את מי שעוסק בזה, כן? רב זלמן, אני לא מדבר איתך, איך המחירות? זה לא בדיוק זה, אני יותר משק לו את היד. אתם מבינים את הרעיון? זה עוצמה, זה עוצמה של ניסיון שני. ועוצמה של להגיד, יאללה, נו, אז מה? לא לעשות מזה עניין כל כך. איפה רואים את זה מצוין? אז כתוב שפעם אחת רבי עקיבא טבע בים. יש סוגיה בגמרא ויבמות, קוף קף א', עכשיו בדקתי את המקור הזה, את זה לא זכרתי איפה זה נמצא. אז יבמות קוף קף א', שם כתוב שיש מים שיש להם סוף, מים שאין להם סוף. במים שיש להם סוף, אם אדם טבע, ואנחנו מתירים את אשתו. הרי מה הבעיה שאדם טובע? שאין גופה. אתה לא רואה אותו מת. אתה רק רואה שהוא טובע, אבל אתה לא יודע, אולי הוא עלה. אולי הוא שחק קצת ועלה. אתה לא יכול לדעת. אז אם אשתו, אם הוא היה נשוי, אשתו תישאר עגונה. אז אם זה מים שיש להם סוף, דהיינו שאתה רואה את החוף, אתה רואה את הגדה, אז אתה אומר, הוא לא עלה. ראיתי שהוא לא עלה. אדם לא יכול לחיות במים, אז הוא מת. מתירים את אשתו. ואם זה מים שאין להם סוף, טבע באוקיינוס, דווקא שם אתה אומר, יכול להיות שהוא עלה. אני לא יכול להיות בוודאות שהוא לא עלה, ולכן לא מתירים את אשתו. הגמרא רוצה להביא לך ראייה לדבר הזה. אז היא מביאה שרבן גמליאל פעם ראה את הספינה של רבי עקיבא טובעת בים. כן, סתם בנמל עכו, יפו. פה, זה היה בארץ ישראל. אז רבי עקיבא הלך, פתאום רעמים, ברקים, שערה, הוא רואה את הספינה טובעת בים. מסתכל, לא רואה ניצולים, חוזר. זה מים שיש להם סוף, אין להם סוף. אין להם סוף, כי אתה רואה רק את החוף שלך, אתה לא רואה את כל החופים של הים התיכון. הוא הולך ללמד בבית מדרש, עובר כמה זמן, ורבי עקיבא נכנס לבית מדרש. אתם מבינים, הוא כבר, רבן גמליאל, עשה לו השכבה, פתאום הוא חוזר. הוא אומר, מה, איך ניצלת? אז, שוב, כאן יכלה לעצור, כי כבר הביא את הראייה. מה הראייה? שבמים שאין להם סוף, אתה לא יכול לדעת שהבן אדם באמת מת, אבל פה הגמרא מוצאת לך, נראה לי גם להכניס את הדוקטורינת חיים של רבי עקיבא. הוא אומר, דף של ספינה נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עליי, נענתי לא בראשי. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני תפסתי, כן, הגולש הראשון. הוא לא הראשון, התנה שעשה, כן.
הוא אומר,
איך?
הוא
לא שומע.
הוא אומר גם שאחד
החובות
זה
אבא, זה נשיתו במים. נכון, זה רבי עקיבא אבל, בקידושים, רבי נוראי. לא, רבי נוראי זה עוזב אני כל מיני שבעולם, לומדות תורה. כן, רבי עקיבא, זה ממש חמוד. הם ממש חמודים, כן, אבל לא נראה לי שזה. לא יודע, לא מצלצל. בכל מקרה, רבי עקיבא בעצם אומר לו, מה הוא אומר? אני תפצתי את הדף של ספינה. זאת אומרת, מה שיכלתי עשיתי. עכשיו באו גלים. אדם רגיל שבא עליו גל, הוא אומר, זה גל שבא להטביע אותי. מה אני צריך לעשות? עם כל הכוח להילחם, לסחוט, כלפי מעלה וזה וזה. רבי עקיבא רואה גל, הוא אומר, איזה הזדמנות נפלאה להגיע לחוף. שהרי כל הגלים מגיעים ליד שלי. אתה רואה אוטובוס, לאן אתה מגיע? הנה, הוא מגיע. הגל הזה יגיע בסוף לחוף, נכון? אז מה אני צריך לעשות? להוריד קצת את הראש. זה נקרא, אני ענתי לא בראשי. אני צריך לקחת אוויר. ולהוריד את הראש. והגל כבר יסחוף אותי. אני לא צריך להילחם בגל, אני צריך לחיות עם הגל. זה מעניין הקשר בין גל ללג. אבל זה הרעיון העקרוני, בסדר? הגל לוקח אותי לחוף. וזה מה שהוא עושה. ככה הוא ניצל. עכשיו תחשוב על החיים שלו. זה בדיוק מה שהיה. כל גל וגל שבא עליי, נענעתי לו בראשי. זה מה שהוא עושה. הוא רואה חורבן של בית המקדש. מה רואה שואל יצא בית קודשי הקודשים. אז הוא צוחק, הוא אומר, ברוך השם, אנחנו עוד קצת קרובים ליעד. נכון? זה מה שהוא אומר בעצם. אנחנו, איך הרב צבי יהודה היה אומר? הוא היה אומר שהירידות והעליות זה בסוף גרף, כאילו, גרף שהוא ליעד. אז אם אתה פה, אתה יותר קרוב מפה. אפילו שפה היית בעלייה ופה בירידה, אבל הנקודת יעד היא פה. אז אתה מתקרב. בגדול אתה מתקרב. גם ירדת, אתה מתקרב. זו אמירה משמעותית. או רבי עקיבא בפסח, כולם באים אליו, נכון? כתוב שמעשה ברבי טרפון ורבי אלעזר וכל אלה שבאו אליו. לאן הם באו? לבני ברק. למה בבני ברק? בפשטות, כי הלך אחר רבי עקיבא לבני ברק, בסדר? רבי עקיבא היה מר הדיאטרה של בני ברק. מי שייך לבני ברק, מה הרחוב הראשי? רבי עקיבא. אז בגלל זה, בלי צחוק. בגלל זה לגמרי. למרות שאם ככה, אז בלוד איך היו קוראים? רבי אלעזר היה מלוד. או לא משנה, אצל רבי עקיבא זה נכון, זה כתוב. זה משהו אחר, זה לא אותו סיפור. לא נכון, זה משהו אחר, שהוא המשבח. בסדר, שמה זה עם המשבח עם תעצלים ברגל, יש בזה דיון בראשוני. שבאו לקרוא להם, ואומרו להם, רבותו נגיד לזה נקראת שעש שחית, לא זכרתי ככה, זכרתי שהיה שם דיון אחר. מכל מקום הגיעו לרבי עקיבא, לבני ברק, ועושים אצלו, זה מה שכתוב בהגדה של פסח לפחות, ועושים אצלו את הליל הסדר, ואז מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. זה מאוד מובן, כי רבי עקיבא הוא זה שצחק פעם אחרונה שהם ראו חורבן, והפעם עכשיו הם רואים ליל הסדר שאין בו קורבן פסח, איך עושים כזה ליל סדר? אז הם הולכים אצל רבי עקיבא, היה מחלוקת גם בין רבי עקיבא לרבי אלעזר, עד מתי אפשר לאכול את הפסח, נכון? האם עד חצות או עד כל הלילה? אז הולכים לרבי עקיבא, ועקיבא אומר להם, מה פירוש? עכשיו אתם חייבים להודות לי, סיפור ביציאת מצרים זה ודאי כל הלילה, הם נשארים כל הלילה, כן? והתלמידים אומרים, הגיע הזמן קריאת משה שחרית, יש וורט כזה יפה של הרב גורן, שהתלמידים היו התלמידים שאמרו להם בכלל מרד בר כוכבא. אם זה נכון, אז זה לא שנה אחרי החורבן, זה הרבה אחרי החורבן. אפשר למקם את זה איפה שאתה רוצה, זה בכל מקרה מעניין, הסיפור הזה. הסיפור הוא שהוא המנחם הגדול. אתם זוכרים מי המנחם? מי שיודע את היעד, תנחם. אתם מבינים? מי המנחם? זה שיודע להנחות, להנחות, להגיד, זה היעד, בואו נרוץ לשם. כשהיעד ברור לך, אז גם אם יש משבר בדרך, אתה מבין שהמשבר בא לקרב אותי ליעד. איך? לא יודע. אולי אני צריך תלמידים אחרים. אולי אי אפשר לבנות. זה נורא והיום האמירה הזו. אולי אי אפשר לבנות על יסודות של מידות גורו לא טובות. אולי אי אפשר. אי אפשר, צריך לתקן את המידות. אי אפשר פשוט ללמד תורה וזה כבר יסתדר. זה לא ילך. צריך לתקן את המידות, לתקן את המידות מהשורש. כן, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, בשם הגאון מווילנה אומרים, שתורה למה נמשאה למטר? כי מה שיש בארץ אותו היא מגדלת. זאת אומרת שאם יש בארץ, באדם, יש בו נקודות שליליות, ויזל על זה תורה, התורה היא רק גשם. היא תצמיח את המידות השליליות שלך, אתה תהיה ממש רע. אתה תהיה ממש רע. זה במילים אחרות מה שהגמרא אמרה עם קידושין, בקידושין, שהתורה יכולה להתהפך סם המוות. כן? זה רק הסבר איך זה סם המוות. זה מצמיח את המידות שיש לך. תהיה בעל מידות טובות, תעבוד על המידות שלך ואז תלמד תורה, או במקביל, בעזרת שם יצמחו לך המידות הטובות לזאת. איך?
זה מצמיח. תורה היא כולה מוסר, לא שבאת מוסריים וזה.
לא כל כך, לא. תורה היא לא כולה מוסר, יש הרבה בתורה שזה חוכמה.
כן, אבל מילים מזיקים, אתה יכול להפוך בן אדם להיות עוד יותר רע.
יכול להיות קטנוני, הוא יכול להיות בעל גאווה שהוא יודע תורה וכחן בבית מדרש. יכול להיות הרבה דברים. לי זה מאוד ברור, כאילו, אני גם ראיתי מופעים לא נעימים, של תלמיד חכם שהוא אתה אומר, לא רוצה להיות חבר שלו, כאילו. ברמה החברית, אני לא הייתי רוצה להיות חבר שלו. זה אדם, זה ברור שלא ככה, תלמיד חכם אמור להתנהל, תלמיד חכם אמור להיות אדם, שאתה אומר, שמה, הוא בן אבא למלאך, לבן אדם הכי גבר בעולם, אתה מבין? כאילו, הוא לא מלבין פנים, והוא אדם שמצמיח אנשים להיות לידו. אתה רואה שאנשים מתקרבים אליו, כי הם מרגישים יותר שווים, יותר בעלי ערך. תראה את הסיפור עם הרב שלמה זלמן אוירבך, או על אחרים. גם הרב שלנו, אני חושב, בצורה פשוטה, הוא נותן הרגשה מאוד, גם אם זה לא הרגשה נעימה במובן הנינוחה, אני לא נינוח ליד הרב, ממש לא אפילו, זה אני מתוח, אבל זה מתח של דריכות, של להיות אדם טוב יותר, נכון? אתה רוצה להוציא את הטוב שלך, שהרב יראה כמה אני בסדר. זה לא רע, כתוב כל תלמיד חכם, לא, איך זה כתוב? שפתותיו נוטפות מור, אז הוא אומר שמור עובר, אז הוא אומר שמור צריך להיות, נו, שכאילו ה...
כל תלמיד ששפתיו נוטפות
מור, זה מה שרציתי, תודה רבה. כל תלמיד חכם ששפתותיו לא נוטפות מור, אין בזה בעירובין, דהיינו, כאילו, יורד, כאילו אתה לא שם לב לגוף שלך, שיורד לך מהפה ריר, ואתה לא שם לב. כי אתה צריך להיות ביראה, ביראה מול הרב. אין הרבה רבנים כאלה, רבותיי. היום בא מישהו, סיפור אמיתי, בא מישהו היום, נגיד, תמיד חכם ממש טוב, הרב בני טבדי, אתם מכירים אותו? אח של הרב גבי? דומים קופי, משהו מבהיר. הם חושבים שמה זה שונים, זה הכי מצחיק. הם בטוחים שהם שונים, ורח שלי ואני, זה שתי עולמות. שמע, אנשי הכי קופי שאתם מכירים, זה שני אלה. האורן שער יותר כה, זהו. זה מה שמבדיל. אז הרב בני הגיע לישיבה, הוא פותח ישיבה. ישיבה מאוד רצינית, ביד בנימין, ממש לשפיצים, שפיצים, וכל הישיבות הגדולות משתפות אותו פעולה. זה דבר שלא קורה בדרך כלל. מרכז ובית אל וזה, שולחים לו את שיעורי בית ג' שלהם, 10 מכל ישיבה, כדי שיהיה לו ישיבה חזקה על ההתחלה. כן, הוא לא עושה את זה לבד, עם הרב לוז, הרב ציון לוז, שדיין בבית הדין הגדול. כן, הוא יהיה ראש הישיבה ממש, אבל הרב בני יהיה ראש בית המדרש. והרב בני הוא בא לדבר על הישיבה שלו, ואיכשהו רוב השיחה, הוא מחזק אותנו לבוא לישיבה שלנו. כי כל פעם שהוא אומר את השם של הרב דוד חי, אז הוא אומר, אתה יכול לספר סיפור? הוא מספר איזה סיפור משוגע, שאני, יש לו סיפור ממש טובים על הרב. אתה מכיר את הסיפור עם הזה שלא השלים שנתו, עם הרב צבי יהודה, שזלזל ברב צבי יהודה. וואי, אני חייב לספר לכם את זה, תקשיבו. נספר את זה ואנחנו כבר מסיימים. איי, חבל. שתי דקות יש. 49. אז הרב, הוא סיפר ככה, אני לא, זה, הוא סיפר את זה היום פשוט, אז אני חזק על הסיפור. אז הוא אמר ככה, הוא סיפר, שמעת זה ממנו אולי 6 פעמים כבר, ומערב עוד איזה כמה פעמים. לא, אבל תשמע, אתה תמיד חזק לשמוע את זה מנקודה שלו. כי הוא היה ילד בן 16 או 17 בישיבת בר אילן בתל אביב. והיה שם איזה מורה, שהוא היה דתי לאומי, ציוני, מה שאתם רוצים, ושנה אחת הוא פתאום חזר מהחופש הגדול, לבוש חרדי, וכהגדרתי, שהוא נהנה ממנה היום, הוא היה חרדי לאחיס. הוא לא היה חרדי, כאילו, אני מתחזק וזה, אז אני נהיה חרדי, שזה בסדר, אני יכול לקבל את הדוקטורינה. הוא היה משהו אחר, הוא היה חרדי, אני לא ציוני, כן? יש שוני מהותי. והוא ישב שם והמורה להיסטוריה, ואיך הרב בני אמר, הוא גם היה די נקמן. הוא אומר, אתה לא רוצה להסתכסך עם מורה להיסטוריה, הוא מורה להיסטוריה, יש לו זיכרון טוב. הוא אומר, והוא היה מזכיר את הרב צבי יהודה, בשם חיבה לשמו הפרטי. אני לא רוצה לחזור, הוא הצליח לחזור על זה, זה עוד יותר קשה לי, לא, יותר גרוע בהרבה. אז לא, שם ממש מבזה, ממש מבזה. הוא היה ככה צוחק עליו כל השיעור. כל פעם שהוא מגיע משהו על הציונות, הבעיית הזה, והוא אומר, הרב קוק, הוא היה תמיד חכם, שכולם חלקו עליו, אף אחד לא הקשיב לו, שזה שטות גמורה מבחינה היסטורית. אבל לא משנה, הוא היה אומר את זה, ואז הוא אומר, אבל הבן שלו, ככה וככה, הוא היה אמר, חס שלום, כל מיני דברים לא טובים. טוב, והרב בני היה בן 16-17, אבל הוא היה כבר, מי שמכיר יודע, עם טיפוסים. הוא הבין מה הוא רוצה בחיים, הוא ידע, והוא למד כבר בנסורה. אז הוא פעם אחת קשר לרב דוד חי הכהן, הוא אמר, אני לא יכול לשבת בשיעור שהוא ככה מדבר, הוא כל הזמן מבזה. אז הרב חשב, אז הוא אמר לו, תראה, אתה תבוא אליו אחרי השיעור פעם באה שהוא מבזה. תגיד לו, כתוב בגמרא, שמי שכל המבזה תמיד חכם, אין ארוחה למכתו. אין רפואה למכה שלו. תקשיבו טוב, והרב דוד חי הכהן מבת ים ביקש להגיד שאם תמשיך בדרך הזו, אז לא תשלים שנתך. אז הוא אומר, תחשוב שתלמיד ילד ב-16, הוא לא הולך תגיד זה למורה שלך. הוא אומר, אני התחרטתי ששאלתי בכלל, אמרתי, יאללה, אני אגיד לרב שנרד מכל הסיפור וזה, שום דבר לא עזר. והוא כמה ימים אחרי זה, הוא הולך אליו אחרי השיעור, הוא אומר לו, תראה הרב, אני בכלל לא רציתי להגיד לך שום דבר. אבל התקשרתי לרב שלי, והרב שלי נורא הזדעזע, גם אותי זה צרם לי מאוד, אבל הרב נורא הזדעזע. עכשיו מה שאני אומר לך זה רק הרב אמר. הוא ממש סיפר את זה בכיתה היום. הוא אומר, ואמרתי לו שכתוב בגמרא, וזה לא אני אומר, זה הרב אומר, שכתוב בגמרא שכל מי שמבזה את המזרחמי אין אורחה למכתו, וגם הרב ביקש להגיד בשם הרב, ככה ממש הוא אמר לו את זה. הוא אמר, אם הייתי מנהי למטה וזה, הוא אמר שככה וככה. ואז, אתה לא תושלים שנתך, ככה הוא אומר לו בפנים. ואז הוא אומר לו, ומי זה הרב שלך? אז הוא אומר לו, הרב דוד חכם מבת ים. אז הוא אמר לו, האם הוא תלמיד של... ושוב פעם אמרת שם חיבה, אז חזקה לך שהוא גם לא תנת חכם וזה, וגם לא, אני אקרא בשם חיבה. רבותיי, היהודי הזה, זה היה לפני חופשת פסח, הוא יצא חופשת פסח ולא חזר. סיפור אמיתי. אומר, הרב בני לא נעים לו, אומר, לא היה נעים לי מהסיטואציה. נורא והיום. אבל אני לא יודע. זה נורא והיום. זה סיפור נורא והיום, אני חושב, ממש סיפור נורא והיום. למה הגעתי לזה? כי ברוך הנה שלנו רב שאפשר להרגיש לידו מורה, לא רק איזה סחבק ואיזה חבר הוא וזה שזה. יש מלא רבנים שאתה באמת, אני רואה גם אצל תלמידים ששולחים לשבושים עכשיו, אני מחזק אתכם פה על איפה שאתם. יש מלא רבנים שממש ממש מתוקים ברמה שבאמת אתה רוצה לחבק אותם. אין הרבה תלמידי חכמים בדור שלנו שאתה, יש לך יראה מהם, כמו שכתוב בהלכה, שיהיה מורה רבך כמורה שמיים וכו' וכו'. זה דור שזה חסר בו. זה ברוך השם שיש לנו את זה. אז כל פעם הוא אמר להם, אני רוצה שתבוא לישיבה שלי, אבל מי שחושב ללכת לבת ים, שקודם כל ילך לפה, כי יש לכם את הרב דוד חכם, יש לכם את זה, יש לכם את זה, אני לא מדבר על זה. אז יצא שהוא חיזק שני תלמידים שלי לבוא לפה, עם כל שיבוא אליו. לא נורא, אבל רוצה להגיד, רבי עקיבא, זה יש לה הזדמנות השנייה. ואז יוצא שגם רבי מאיר וגם רבי שמעון, רבי מאיר זה בדיוק ככה, היה לו אלישע בן אבויה, היה לו רב. שלא פסקה אש מהקבר שלו, לא פסק עשן מלעלות מהקבר שלו. אתם מבינים את הסיטואציה של תלמיד שרואה ככה את הרב שלו? תמיד אנחנו חושבים על האחר ועל התיקון שעשו לו. אבל מה עם התלמיד? התלמיד הנאמן שנשאר איתו גם כשהוא הלך על סוס בשבת. כתוב שהוא רכב על סוס בשבת ורב מאיר מדבר איתו דברי תורה. ואז אחר אומר לו עד כאן תחום שבת, רב מאיר, אל תמשיך. התלמיד הזה... שחשב שהוא איכשהו יחזיר את הרב שלו, אני לא יודע מה עבר לו בראש בדיוק, אני יודע שתוכו אכל קליפתו זרק, כן, רימון מצא. אבל ככלל, אני די בטוח שהיה לו גם מחשבה, אולי בזה שאני אשאר איתו, ולא כל החכמים יעזבו אותו, אולי הוא עוד יחזור, ואולי הוא זה, והוא מת בחטאו, ורבי מאיר ודאי היה פה איזה משבר גדול, ואומר, הלך ולמד עם רבי עקיבא אחרי זה. ורבי שמעון, שהוא נזרק ל-12 שנה במערה, זה לא היה נעים, זה איסורי איוב, רבותיי, תסתכלו, יש הרבה הקבלות בין רבי שמעון לאיוב. זה מעניין העניין הזה. והוא בחול יושבים, וזה. איסורים מאוד קשים, שהוא לא יכול לסמוך על אשתו. יש שם בגמרא שהוא אומר, נברח בלי לגלות לאשתו. אז למה? כי אם יענו אותה, היא תדבר. אז אנחנו תמיד אומרים, כאילו, וואי, איך הוא... ממש קשור. אבל תשמעו איזה אמירה זו. אפילו את אשתו הוא לא יכול לסמוך עליה. איזה בדידות נוראית, ואיזה זה. ורבי שמעון אחרי זה חוזר מהמערה, ונהיה ראש החכמים מחדש והכל. זאת אומרת, אתה רואה שזה תלמידים כאלה שהם ראו את המרד, והם ראו את המרד נשבר, הם ראו מה הרומאים עשו למי שמרד. ובכל זאת הם נשארו עם ראש ככה מורם, תראו את רבי שמעון, אפילו את רבי יוסי, אפילו את רבי יהודה בר אילאי, זה גם דורש ראש מאוד מורם להגיד מה אתה רואה טוב באומה הזו. זה לא היה מתוך כפיפות רפיסות, זה היה מתוך עוצמה שאומרת, למרות כל מה שהם עשו, אני נשאר באצילות היהודית שלי, אני מסוגל אפילו לראות עדיין את הטוב. לא, לא, זה יהודה בן גרים. אני דיברתי רבי יהודה בר אילאי. אתה רואה שיש פה גדולי גדולים שנבעו ממעיין אחד. זה המעיין של רבי עקיבא, שהוא נשאר בין ותנותו העצומה. אני אספר לכם דבר אחד אחרון, וזה כתוב, נדמה לי, בתוספתא ראיתי, אם לא, אז אני אמצא את זה בלי נדר. כתוב שפעם אחת ביזה אותו. לגמר בבכורה. לא זוכר, אני לא זוכר. כתוב שתנת חכם אחד אמר לו, אתה יצא לך שם בכל העולם. זה כתוב בכמה מקומות שיצא לו שם בכל העולם. גם ביבמות בהתחלה יש, אתה הוא רבי עקיבא שיצא שמו בכל העולם כולו. וגם אחרי זה קצת צוחקים עליו שם, טיפה. אבל שם הוא אומר לו, אפילו למעלת רואה בקר לא הגעת. ומה עונה למעלת רואה בקר, מי שמכיר בגמרא בסנהדרין, זה כאילו הבן אדם ה... אז רבי עקיבא אומר לו, אפילו לא למעלת רועי צאן. אתם מבינים? אז רבי עקיבא נשאר בענווה, גם כשהוא היה גדול הגדולים, וזה תלמיד חכם ביזה אותו, כיאה לתלמידי חכמים שלא נוהגים כבוד זה בזה, כיאה למה שהיה, תראו איך רבי עקיבא מחזיר. אפילו לא על מעט רואה צון. סופר בסוף הגמרא שם, גם באחד המדרשים, שהוא אמר, שפעם אחת הוא יושב עם התלמידים, והוא נזכר, איפה הוא היה ואיפה הוא עכשיו. אז הוא אמר, מודה אני, לפניך, השם, אלוקי הגדול, ששם את החלקים יושב את הדרש, ולא שם את החלקים מיושבי קרנות. זאת אומרת, זה לא רק של מה שאנחנו מכירים, רבי חנינה, וגם רבי עקיבא, חתום על הדבר הזה, וזה גם אמירה מאוד משמעותית, גם כשהוא רואה שהוא כבר מלך של התלמידי חכמים, וכל התורה שבעל פה ממנו, שזה ביטויים של הרמב״ם, וכו' וכו', וגם הסוד ממנו, גם רבי שמעון, וגם הפשט, רבי יהודה אברהם מאיר, וגם מה שאתם רוצים, כל מה שתבחרו, זה אצל רבי עקיבא נמצא כבר, וגם אצל רבי עקיבא, רבותיו ביזו אותו קצת. רבי אליעזר אומר לו, קלח לך אצל נגעים ואוהלות, מה אתה מתעסק באגדות? קלח לך אצל נגעים ואוהלות. רבי עקיבא הזה התעסק באגדות אחר כך, הוא כתב את אותיות רבי עקיבא, וזה חלק מספר חלות, הוא היה מקובל אדיר, הוא גידל את רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי. צריך להבין. רבי עקיבא הוא מקבל בראש, מה אתה לא בשביל אגדה, אתה לך תחשבי נרובין. איך? כן. רבי שמעון היה צעיר התלמידים בקבלה, זה כתוב בזוהר. רבי שמעון לא היה גדול התלמידים בקבלה, היה צעיר שבהם, ולכן היה אפשר לשמוע ממנו את הסוד. אבל בכל אופן, אם בחרו את כל הסוד ממנו, אז כנראה גם היה לו הסברה ועוד ועוד. מה שאנחנו רואים זה שרבי עקיבא בענווה העצומה שלו, ורבי עקיבא בהזדמנות השנייה שהוא כל הזמן רואה, ובדבר הזה הוא תיקן את כל הדור שלו, והוא הביא לתורה. אז זה נראה לי בימינו צריך להתחזק מאוד. הרבה פעמים זה שאתה נופל ולא קם, זה לא בא מהענווה, זה בא מגאווה. אתה בטוח, איך נפלתי, אני? וזה, אתה אפילו לא מנסה לפעמים כי אתה מפחד ליפול. מכירים את זה? אתה לא כותב כי אתה מפחד שלא יצא לך טוב. אתה לא נותן שיעור, או לא אומר דבר תורה בחדר אוכל כי אתה מפחד שלא זה. אתה לא יוצא החוצה להחזיר יהודים בתשובה כי אולי יצחקו עליי, כי אולי זה מה שבאמת עומד לך שם בלב. שאני לא יצא מג'נון, שאני לא יצא המוזר הזה, ואני לא זה. והאמת היא שהענווה מביאה להצלחה בהזדמנות שנייה. ומי שלא מנסה לא מצליח, ומי שמנסה וקם, נופל וקם, אז הוא בסוף צדיק, נכון? שבע יפול צדיק וקם, ורשע באחת ועלתה לו. זה יהיה רצון שנזכה בעזר השם להיות צדיקים שהולכים בדרך רבי עקיבא, להיות ממש בני עקיבא. בני רבי עקיבא, להצליח בעזר השם, טובים.